השיעור היום מוקדש לילוי נשמת סמל מור דרור בן אליהו ושלומית למשפחת דוד. מור דרור נפל בכ"ה בתמוז תשע"ב, נודה לכל הלומדים תלמדו לילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קל"ג במסכת שבת, נתחיל בשורה הרביעית בעמוד א' ונסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני ברית מילה בשבת, ולגבי זה נחלק את השיעור לארבעה חלקים. שלושת החלקים הראשונים יהיו סוג של השלמה לאתמול, ורק בחלק הרביעי נעבור למשהו קצת יותר חדש. החלק הראשון זה לגבי מה שראינו אתמול, שיש מקור לזה שמילה דוחה צרעת. כלומר, שאם יש תינוק או אדם שלא עשו ברית מילה, ובמקרה על האורלה שלהם יש צרעת, בכל זאת עושים ברית מילה ומורידים את האורלה, אפילו שבזה לכאורה עוברים על האיסור לחתוך את הצרעת. זה מה שראינו אתמול, והבאנו לזה מקור מימול בשר אורלתו, והגמרה דרשה בשר אפילו אם יש שם בהרת, כלומר צרעת, ומקור דומה יש לנו גם לגבי מילה של אדם מבוגר, והיום לגבי זה נראה דיון בשלושה שלבים. שלב ראשון שואלת הגמרא, למה בעצם צריך מקור? הרי כשאנחנו מורידים את האורלה, המטרה שלנו זה לא להוריד את הצרעת, זה לעשות ברית מילה. זה שעל הדרך אנחנו גם מורידים את הצרעת, זה דבר שאינו מתכוון. והרי לפי רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, אז בעצם לא צריך מקור שזה מותר, זה ברור שזה מותר, כי זה דבר שאינו מתכוון. זו השאלה, ועל זה יש שתי תשובות, אביי ורבא. אביי אומר, נכון, באמת לרבי שמעון לא צריך מקור, צריך אותו רק לרבי יהודה, שאוסר דבר שאינו מתכוון. זה אביי. רבא אומר, לא נכון, גם לרבי שמעון צריך מקור, כי הרי מודה רבי שמעון בפסיק רישא, כלומר כמו שלמדנו כמה פעמים, כשהדבר שלו אני לא מתכוון, ברור שהוא יקרה, בזה גם רבי שמעון מודה שזה אסור, וממילא גם לדעתו צריך מקור שכאן בברית בכל זאת זה מותר. זו התשובה של רבא, ובסוף גם אביי מודה לרבא, כי באמת מודה רבי שמעון בפסיק רישא, זה שלב ראשון. בשביל השלב השני נדלג לרגע מהרבע העליון של עמוד א' לאמצע עמוד א', ושם הגמרא שואלת, לפי ההבנה הראשונה של אביי, לרבי שמעון לא צריך מקור, אז מה הוא באמת לומד מהמילה ימול בשר אורלתו? אומרת הגמרא, צריך את המקור למקרה שבו זה דבר שכן מתכוון. כלומר, נכון שבדרך כלל עושים ברית, לא בשביל להוריד את הצרעת, אלא בשביל לעשות את הברית, אבל אם יהיה מקרה שבו אדם כן מתכוון להוריד את הצרעת, אז זה דבר שכן מתכוון, ואז לכאורה זה אמור להיות אסור. לכן בכל זאת צריך את המקור ללמד אותנו שגם גם במקרה כזה שהוא מתכוון לזה, בכל זאת זה מותר. אז את המקור כן צריך, ועל זה נעיר שתי הערות. הערה אחת, הגמרא אומרת שצריך את המקור בנפרד גם למילת קטן וגם למילת גדול, לכן בשניהם כתוב את המילה בשר. הערה שנייה, לגבי המקרה הזה שהרגע הזכרנו, שבו הוא כן מתכוון להוריד את הצרעת, ואמרנו שלפחות בהווה מינה של אביי, לזה צריך את המילה בשר בשביל להתיר את זה בכל זאת, אומרת הגמרא, למה להסתבך עם הקולה הזאת? בוא תיתן למישהו אחר שלא אכפת לו מהצרעת, והוא לא מתכוון לזה, שהוא יעשה את הברית, ואז לא צריך שום פסוק מיוחד להתיר, זה פשוט יוגדר כדבר שאינו מתכוון. עונה הגמרא, נכון, אם באמת יש מישהו אחר, עדיף. הפסוק מלמד אותנו שגם כשאין מישהו אחר, בכל זאת זה מותר. בכל אופן, כל זה רק להסבר הראשון של אביי, למסקנה כאמור מודל לרבה שאין כאן שום קולה של דבר שאינו מתכוון, כי זה פסיק רישה, וממילא לפי כולם צריך את הפסוק להתיר בכל זאת לעשות ברית גם כשהוא מוריד את הצרעת. עד כאן השלב השני בדיון. בשביל השלב השלישי נחזור חזרה על הרבע העליון של עמוד א', וכאן הגמרא מביאה גרסה אחרת בדיון הזה בין אביי לרבה, וזה שהם בכלל לא עסקו בנושא של ברית מילה וצרעת, אלא בלימוד יותר מפתיע, וזה שלא רק שכשאני עושה ברית מילה לא אכפת לי אם זה מוריד גם את הצרעת, אלא גם אם אני עושה דברים אחרים לא אכפת לי אם זה מוריד גם את הצרעת. למשל, אם לאדם יש צרעת על הכתף והוא צריך להחזיק על הכתף איזשהו מוט, ועל הדרך המוט הזה משפשף את הצרעת ומוריד אותה, גם זה מותר, וזה נלמד מהמילה לעשות. ועל זה שאלה הגמרא, למה צריך לימוד לזה? הרי זה דבר שאינו מתכוון, ועל זה אביי אמר, נכון, צריך את הלימוד רק לרבי יהודה, ורבא אמר, צריך גם לרבי שמעון, כי זה פסיק רישא, ובסוף אביי הודה לרבא. זו הגרסה השנייה במחלוקת שלהם, שזה לא מצומצם רק לברית מילה. בכל אופן, זה היה השלב השלישי בדיון, ועד כאן החלק הראשון, לגבי למה צריך פסוק להתיר לנו לעשות ברית מילה כשיש צרעת, הרי זה דבר שאינו מתכוון, ולמסקנה אמרנו, לא נכון, זה לא דבר שאינו מתכוון, כי זה פסיק רישא. החלק השני של השיעור זה בשליש התחתון של עמוד א', וגם זה השלמה למשהו שראינו אתמול, וזה שאתמול ראינו ברייתא לגבי מילה שלא בזמנה, כלומר שעושים אותה אחרי היום השמיני, שמצד אחד היא בכל זאת כן דוחה צרעת, אבל מצד שני היא לא דוחה שבת ויום טוב, אלא עושים אותה אחרי השבת והחג. ועל זה שואלת הגמרא, מה המקור לזה שהיא לא דוחה שבת ויום טוב? הרי לכאורה, אם היא דוחה צרעת, קל וחומר שהיא צריכה לדחות שבת, כי הרי צרעת דוחה עבודה, ועבודה דוחה שבת, אז אם מילה כזאת דוחה צרעת, היא גם דוחה שבת. שבת, זה לכאורה. אז מה המקור לזה שבכל זאת היא לא דוחה צרת? לזה הגמרא מביאה ארבעה מקורות. את שני המקורות הראשונים נחבר כי הם רעיון דומה. שני המקורות הראשונים זה שלומדים את זה מהקורבנות, שכמו שבשבת לא עושים דברים שקשורים לקורבנות של יום חול, אותו דבר בשבת לא עושים ברית מילה ששייכת ליום חול, כלומר שהיום השמיני היה לפני שבת. זה באופן כללי. עכשיו, מה הכוונה באמת שבשבת ויום טוב לא עושים דברים של קורבנות של יום חול? אז חזקי אמרה את זה מזה שאם נשאר מהבשר של קורבן פסח, בשר שלא אכלו אותו עד הבוקר, יש לזה פסול נותר וצריך לשרוף אותו, אבל לא שורפים אותו ביום טוב, אלא מחכים למחרת. ולמה? כי קורבן פסח לא שייך ליום טוב, שחטו אותו בערב יום טוב, וזה חזקיה. הבא אמרה את זה מהפסוק, עולת שבת בשבתו, שבכל שבת שורפים רק את הנסחים של אותה שבת, ולא שורפים בשבת נסחים של יום שישי. עד כאן שני המקורות הראשונים, לזה שמילה שלא בזמנה, לא דוחה שבת ויום טוב. המקור הבא זה של רבא, והוא לומד את זה מההיתר של אוכל נפש ביום טוב, שכתוב שם, הוא לבדו יעשה לכם. כלומר, רק אוכל נפש מותר לעשות ביום טוב, אבל ברית מילה, שזה כבר לא היום השמיני שלה, אסור ביום טוב. זה המקור השלישי. המקור הרביעי זה של רב אשי, והוא אומר, בעצם לא צריך מקור. למה? כי ברירת המחדל זה שברית מילה לא דוחה שבת ויום טוב, כי הרי ברית מילה זה מצוות עשה, ואילו בשבת ויום טוב יש גם עשה וגם לא תעשה, אז ממילא מצוות עשה לא דוחה עשה ולא תעשה, זה ברירת המחדל. רק שיש לימוד מיוחד שברית מילה כן דוחה, אז עושים בשבת, וזה כמו שראינו אתמול לפי חלק מהדעות מביום השמיני. אבל כשהברית נעשית לא ביום השמיני, אז אנחנו חוזרים לברירת המחדל שברית מילה לא דוחה שבת. עד כאן החלק השני של השיעור, מניין שמילה שלא בזמנה לא דוחה שבת ויום טוב, ועכשיו ברבע התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי מחזיר אותנו למשנה, ששם ראינו מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, האם גם מכשירי מצווה דוחים את השבת, לפי רבי אליעזר כן, לפי רבי עקיבא לא, ועכשיו לגבי זה נראה שתי הערות קצרות. הערה אחת זה שהלכה כרבי עקיבא, הערה שנייה, שרבי עקיבא אמר את זה לא רק לגבי מכשירי ברית מילה, אלא גם לגבי מכשירי קורבן פסח. כלומר, שכשי"ד בניסן יוצא בשבת, אז אמנם שחיטת קורבן פסח דוחה שבת, אבל מכשירי השחיטה, למשל להכין את הסכין שחיטה בשביל זה בשבת, זה לפי רבי עקיבא לא דוחה את השבת. ועל זה שואלת הגמרא, למה הוא צריך להשמיע לנו את העיקרון שלו פעמיים, גם לגבי ברית מילה וגם לגבי פסח? אומרת הגמרא, צריכה, כי אם הוא היה אומר את זה רק בברית, היינו חושבים שאולי זה דווקא בברית לא דוחה, כי שם אין קרת. עכשיו, נכון, בברית יש קרת, אבל זה רק כשהוא מתבגר והוא לא מעל את עצמו, אבל בקטן שעדיין לא מעל אין קרת, אז אולי דווקא שם זה לא דוחה, אבל בפסח, שמי שלא עושה פסח יש קרת, אולי שם זה כן דוחה, זה מצד אחד. מצד שני, אם היה אומר רק בפסח שזה לא דוחה, אולי זה דווקא בפסח, אבל בברית מילה שנחרטו עליה י' ג' בריתות, אולי שם זה יותר חשוב וזה כן דוחה, לכן הוא צריך להשמיע בשניהם שזה לא דוחה, גם בפסח וגם בברית מילה. עד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי והאחרון זה במשנה בתחתית עמוד א', וזה בעיקר לגבי ציצין. מה הכוונה? נתחיל במשנה. המשנה אומרת שעושים כל צורכי מילה בשבת, ואז היא מפרטת שעושים את הברית עצמה, כלומר מוהלין, ופורעין, ומוצצים. עכשיו המשנה ממשיכה עוד, זה נראה כבר מחר. כרגע לענייננו מה שחשוב זה שהמשנה הביאה איזושהי כותרת, עושים כל צורכי מילה בשבת, ואז היא הביאה גם פירוט, מוהלין, פורעין ומוצצים, ועל זה כדרכה שואלת הגמרא, אם המשנה הביאה פירוט, אז למה היא הביאה את הכותרת? עושים כל צורכי מילה בשבת. מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, זה בא לרבות ציצין המעכבין. מה הכוונה? אז בשביל להבין את זה, קודם כל אני מאוד מאוד ממליץ לכם לראות סרטון נוסף שצירפנו לשיעור הזה, ששם אנחנו מסבירים ומדגימים אל היד שלנו איך בדיוק נראים השלבים השונים של ברית מילה. כאן אומר את זה רק בעל פה ובקצרה, שבברית מילה יש שלושה שלבים עיקריים. שלב ראשון מותחים את האורלה כך שהיא מתרחקת מהגוף כמה שיותר, ואז חותכים, זה המילה. שלב שני, את מה שנשאר מהשכבה הפנימית של האורלה, מקפלים אחורנית וכך מגלים את האתרה, זה נקרא פריאה. שלב שלישי מוצצים בשביל להוציא את הדם, הגמרא תאמר מחר שזה צורך רפואי. עכשיו לפעמים לא מותחים מספיק, או שמתחו אבל לא חתכו מספיק מהר, או לא מספיק ישר, או לא קיפלו מספיק טוב, ונשארים חתיכות אור שמכסות את האתרה. לפעמים זה מהשכבה החיצונית, לפעמים מהשכבה הפנימית, בכל אופן זה נקרא ציצין, ויש ציצין שמעכבין, ויש ציצין שלא מעכבין. אם זה מכסה את רוב גובה האתרה, או את רוב היקף האתרה, אז זה מעכב, וחייבים לחתוך את זה. אם זה לא מכסה את הרוב, אז אמנם יש הידור מצווה להוריד את זה, אבל זה לא מעכב. אז זה היה קורס מזורז לגבי שלבי המילה, וכאמור, כשהמשנה אמרה שעושים כל צורכי מילה בשבת, התכוונה לרבות שחותכים אפילו בשבת גם את הציצין. למה זה חידוש? כי הרי סתם ככה לחתוך בגוף, זה נקרא שהוא עושה חבורה וזה אסור מהתורה, אבל מחדש את המשנה, ציצין זה חלק מהמילה וגם אותם מותר להוריד בשבת. עכשיו, איזה ציצין ובאיזה שלב מותר להוריד? אז אם הוא עדיין תוך כדי הברית, כלומר הוא חתך והוא ראה שהוא לא חתך מספיק טוב, ושהוא פרה, ואז הוא ראה שעדיין נשארו ציצין, כמובן שבשלב הזה אין שום בעיה להוריד את כל סוגי הציצין, כי הוא עדיין באמצע תהליך הברית. אבל אם הוא כבר חתך ופרה ומצץ, ורק אחר כך הוא פתאום רואה שנשארו ציצין והוא רוצה לחזור ולחתוך אותם, אז אם זה היה יום חול, כמובן שאין בעיה. אבל כיוון ששבת, אז הוא יכול לחתוך, אבל רק אם זה ציצין המעכבין. אם זה ציצין שלא מעכבין, הוא יחכה עם זה ויסדר את זה במוצאי שבת. זה מה שאומרת הגמרא לפי הסבר של הגמרא, ועכשיו לגבי ציצין נראה שני דיונים. דיון ראשון זה ששואלת הגמרא, מי הוא התנא שאומר שכיוון שהוא כבר הפסיק עם הברית מילה, ורק אחר כך הוא רוצה לחזור לזה שוב, אז אסור לו להוריד את הציצין שאינן מעכבין, והגמרא מביאה לזה שלוש הצעות, נתחיל בהצעה השנייה, ואז נראה את הראשונה והשלישית. הצעה השנייה זה של רבשי, והוא אומר שהברייתא מתאימה לרבי יוסי לגבי קידוש לבנה. מה הקשר קידוש לבנה? גם קידוש לבנה דוחה שבת, ואם עדים רואים את הלבנה בשבת, הם צריכים לצאת לכיוון הביתין בשביל להעיד, אפילו שהם צריכים לחלל שבת בשביל זה. אבל מה קורה בחודש כזה שהלבנה נראתה ממש בצורה ברורה מאוד, ויש שני עדים שגרים ברמלה שראו את הלבנה, והם רוצים לצאת לכיוון ירושלים, למרות שברור להם שמן הסתם גם בירושלים ליד הביתין יש אנשים שראו אותה. האם בכל זאת הם יוצאים ומחללים שבת בשביל זה? אז רבנן אומרים שכן, כי כאמור התורה התירה לחלל שבת בשביל להעיד על החודש, אבל רבי יוסי אומר שלא, כי אמנם התורה התירה באופן כללי, אבל זה כשזה נצרך. אם זה לא נצרך, אל תחלל שבת. ואומר רבשי, אותו דבר אצלנו, למרות שבאופן כללי מותר למול בשבת, אבל ציצין שלא מעכבין זה לא נצרך, אז אל תחלל על זה שבת. זה רבשי, אבל דוחה הגמרא שזה לא דומה, כי שם כשרבי יוסי אומר להם להישאר בבית, הוא בעצם אומר להם אל תחללו שבת בכלל, לא צריך אתכם, יש כבר עדים בירושלים. כאן לעומת זאת, הרי התורה אומרת לו כן למול בשבת, כלומר כבר מחללים שבת, וכל הנושא זה אם לחזור בשביל הציצין, וממילא גם רבי יוסי ששם אומר לא לחלל, אולי כאן הוא יודע שכן, כי השבת כבר הותרה בשביל זה, ממילא ההצעה השנייה נדחתה, ואנחנו עוברים להצעה הראשונה והשלישית. למה שמנו אותם ביחד? כי אני חושב שהם קצת שונים מההצעה של רבשי. רבשי, כשהוא אמר שזה רבי יוסי מקידוש החודש, הוא חיפש תנא שיאמר שדבר שלא נצרך בשבת, לא מחללים עליו. לעומת זאת, ההצעה הראשונה והשלישית, הם מחפשים משהו קצת אחר. הם מחפשים תנא שיאמר שברגע שהפסקת את התהליך של קיום המצווה, כשאתה רוצה לחזור אליה, אתה בעצם מתחיל משהו חדש לגמרי. וממילא, כיוון שהפסקת וזה משהו חדש, אז כאן כבר, כיוון שזה ציצין שלא מעכבין, אז אי אפשר לעשות אותם בשבת. אז מי התנאים שאומרים שאם מפסיקים וחוזרים זה משהו חדש? אז רבא בר בר חנה אומר שזה רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, נהרדה אומרים שזה רבנן בהקשר אחר. בואו נראה את זה. אז כאמור, רבא בר בר חנה אומר שזה רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, וזה לגבי משהו שראינו לפני בערך שבועיים בקופת זין עמוד ב', כשערב פסח יוצא בשבת, ומפשיטים את הקורבן בשביל להוציא את החלבים ולהקריב, אז קודם כל מפשיטים עד החזה ומוציאים את החלבים, ואז יש מחלוקת האם אחרי שכבר הוצאנו את החלבים, אפשר להמשיך ולהפשיט את הקורבן עד הסוף. רבנן אומרים שכן, אבל רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה אומר שלא. עכשיו שם כבר הסברנו למה לרבי ישמעאל אין עניין להמשיך, כי מבחינתו זה כבר לא בשביל כבוד הקורבן, אלא בשביל שהבשר יהיה טעים, אבל הרי לכאורה אני עדיין באמצע המצווה, אז כל עוד לא הפסקתי את המצווה, למה לא להמשיך? אלא שלפי רבי ישמעאל, אני בעצם כבר לא באמצע המצווה, כי הרי הפסקתי להפשיט והוצאתי את החלבים. ברגע שהפסקתי, אם אני רוצה לחזור ולהמשיך להפשיט, אני בעצם מתחיל פה משהו חדש, ולהתחיל משהו חדש שאין בו צורך לקורבן, זה אסור. זה רבי ישמעאל בן רבי יוחנן מברוקה, ואומר רבא בר בר חנה, זה בעצם התנא של ציצין, שגם בציצין, כיוון שהפסקתי את המילה ורק אחרי זה אני רוצה לחזור בשביל ציצין, אז זה כבר דבר חדש, וכיוון שהם לא מעכבין, אני לא יכול להתחיל דבר חדש עם ציצין שלא מעכבין, וזה אסור. זו הצעה הראשונה, אבל דוחה הגמרא זה לא אותו דבר. שם רבי ישמעאל אומר שאסור, כי לדעתו אין בזה שום עניין, זה לא כבוד הקורבן, אתה רק עושה את זה בשביל שיהיה לך טעים, בשביל זה לא מחללים שבת. כאן לעומת זאת, הרי יש עניין להוריד את הציצין, גם אלו שלא מעכבין, אמרנו כבר, זה הידור מצווה. אז אולי כאן, אפילו שכביכול הפסקת, כן אפשר לחזור לזה ולחתוך גם את הציצין שלא מעכבין, אולי אפילו זה בכלל לא נחשב הפסקה, בגלל שזה חשוב לחתוך אותם. ממילא, מרבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, אי אפשר ללמוד, ואנחנו עוברים להצעה השלישית. הצעה השלישית זה של רב אשי, והוא גם כן מחפש דבר דומה, וזה שברגע שהפסקנו זה נחשב כדבר חדש, וזה מהחלפת לחם הפנים במקדש. בכל שבת היה במקדש איזשהו טקס קטן, שבו נכנסים לקודש שתי קבוצות של כהנים, והם הולכים לשולחן לחם הפנים שבמקדש, קבוצה אחת באה מדרום לשולחן, וקבוצה שנייה מצפון, הקבוצה שמדרום מסירה את הלחמים הישנים, כלומר אלו ששמו שבוע שעבר, והקבוצה שמצפון שמה במקומם לחמים חדשים. ונשאלת השאלה, איך בעצם עושים את ההחלפה הזאת? הרי התורה אומרת אומרת, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. כלומר, צריך שכל הזמן יהיה לחם על השולחן, והרי ברגע ההחלפה יש כמה רגעים שבהם אין לחם על השולחן. מה עושים? אז רבי יוסי אומר, זה לא נורא, גם אם הם הורידו ורק אחרי זה השניים שמו, זה עדיין עכשיו רצף של פעולה אחת, וזה לא פוגע במושג של תמיד. רבנן לעומת זאת דורשים שזה יהיה ממש תמיד, ולכן תוך כדי שהדרומיים מורידים לאט לאט את הלחמים מהשולחן, הצפוניים כבר תוך כדי שמים לאט לאט את הלחמים החדשים, כך שבעצם אין שום רגע שבו אין לחם על השולחן. ועכשיו חזרה לענייננו, אומרים נהרדאי, למה שם בעצם רבנן חולקים על רבי יוסי? כנראה כי הם אומרים שברגע שיש הפסקה בין אלו שהורידו לבין אלו ששמו, זה נקרא פעולה חדשה, וכיוון שזה פעולה חדשה, אז זה לא נחשב שהיה תמיד לחם על השולחן. ממילא אותו דבר לגבי ברית מילה. ברגע שהפסקנו ורק אחרי זה אנחנו רוצים לחזור ולהוריד את הציצין, גם כן זה נחשב פעולה חדשה, וממילא הפעולה החדשה הזאת כבר לא דוחה את השבת. עד כאן שלוש ההצעות, מי הוא התנא שאומר שלא חוזרים בשבת בשביל ציצין שלא מעכבין, וזה היה הדיון הראשון לגבי ציצין. הדיון השני לגבי ציצין, ובזה נסיים, זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה ברייתא לגבי ציצין שכן מעכבין, שאומרת שמי שלא ליקט את אותם ציצין, חייב כרת. על מי הברייתא מדברת ולמה הוא חייב כרת? לגבי זה יש שני כיוונים. כיוון אחד זה רב פאפה, שהוא אומר שמדובר באדם שכשהוא היה תינוק לא מעלו אותו, ועכשיו שהוא גדול הוא מעל את עצמו, אבל הוא לא הוריד את הציצין המעכבין, אז בעצם יוצא שהוא לא יצא ידי חובת מילה, וממילא הוא חייב כרת על זה שהוא ביטל מצוות מילה. זה כיוון אחד. כיוון שני זה רב כהנה, והוא אומר שכן מדובר במילה של תינוק, ולא מדובר בקרת על זה שלא מעלו אותו, כי הרי כמו שכבר אמרנו מקודם, אין קרת על מי שלא מעל תינוק, הקרת הוא רק כשהתינוק גודל ולא מעל את עצמו. אלא על מה הקרת כאן? הקרת כאן זה על חילול שבת, כלומר מדובר בברית שנעשתה בשבת, ואחרי הברית שמו לב שיש ציצין שמעכבין, והמוהל החליט משום מה לא לחתוך גם אותם, ויוצא שבעצם הברית הזאת לא נחשבת ברית, ויוצא שבעצם המוהל זה סתם עשה חבורה בשבת, כי הרי זה לא נחשב ברית, ולכן הוא חייב קרת על חילול שבת. זה הסבר של רב כהנה. הגמרא מקשה על זה למה יש קרת, הרי יכול לומר, אני עשיתי תחילת הברית, התכוונתי שמישהו אחר ימשיך אותי ויוריד את הציצין, מה פתאום אני חייב קרת? לכן בא רב אשי ומתקן קצת את ההסבר הזה, ואומר, מדובר שעשו את הברית רגע לפני בין השמשות של מוצאי שבת, ואמרו למוהל, אל תתחיל למול, אתה לא תספיק לחתוך ולהוריד את הציצין לפני בין השמשות, נחכה עם זה למחר, והמוהל התעקש והוא התחיל את המילה, ובאמת הוא לא הספיק להוריד את הציצין. במקרה כזה, הוא כבר לא יכול להתאמם ולומר, אני עשיתי את ההתחלה, אתם תמשיכו, כי היה ברור שלא יהיה אפשר להמשיך, ולכן במקרה כזה, הוא באמת חייב קרת על זה שהוא עשה סתם חבורה בשבת שלא נחשבת לברית מילה. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', עד כאן לחלק הרביעי של השיעור לגבי ציצין, נעצור כאן, ואני שוב ממליץ לראות את הסרטון הנוסף שבו אנחנו ממש מדגימים על היד שלנו מה השלבים השונים של הברית, ונחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון אמרנו אתמול שצריך מקור לזה שמילה דוחה צרעת, ועל זה שאלנו למה צריך מקור, הרי ממילא, למה צריך מקור? הרי הוא מתכוון לעשות מילה, הוא לא מתכוון להוריד את הצרעת, זה דבר שאינו מתכוון, ורבי שמעון מתיר. על זה ראינו שני תירוצים. אביי אמר, באמת צריך מקור רק לרבי יהודה שאוסר דבר שאינו מתכוון. רב אמר, גם לרבי שמעון צריך, כי מודה רבי שמעון בפסיק רישא, ובאמת אביי הודה לרבה. שאלנו לפי אהבה מינה של אביי, שבאמת לרבי שמעון לא צריך מקור, אז מה בכל זאת לומדים מהמקור, מהמילה בשר? וענינו, לומדים למקרה שבו הוא כן מתכוון להוריד את הצרעת, שאז באמת זה לא דבר שאינו מתכוון, וצריך מקור שבכל זאת זה מותר. זה היה עיקר החלק הראשון. בחלק השני חיפשנו מקור לזה שמילה שלא בזמנה לא דוחה שבת ויום טוב, ראינו ארבעה מקורות. שני המקורות הראשונים זה מזה שבקורבנות לא עושים בשבת ויום טוב דברים שלא שייכים לשבת ויום טוב, כלומר למשל את הנותר של הפסח לא שורפים בחג אלא רק אחרי, ולא מקטירים את הנסחים של קורבנות של יום שישי בשבת. אז אותו דבר גם בשבת לא עושים ברית מילה שלא שייכת לשבת אלא ליום חול. מקור שלישי זה רבה, הוא לומד את זה מיהו לבדו יעשה לכם, כלומר רק אוכל נפש מותר ביום טוב ולא ברית מילה שלא שייכת ליום טוב. מקור שלישי זה רבה שי, והוא אומר בעצם לא צריך מקור. ברירת המחדל זה שזה אסור, כי עשה לא דוחה לא תעשה ועשה, ורק שיש מקור לזה שזה מותר ביום השמיני, אז זה מותר. אם זה לא היום השמיני, חוזרים לברירת המחדל שזה אסור. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי חזרנו למחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר, שלפי רבי עקיבא מה שאפשר לעשות לפני שבת לא דוחה את השבת, ואמרנו שההלכה כרבי עקיבא, ושהוא אמר את זה גם לגבי ברית מילה וגם לגבי פסח, וראינו מה הצריכותה לומר את זה בשניהם. ובחלק הרביעי עברנו למשנה הבאה שאומרת שעושים כל צורכי מילה בשבת, מועלין, פורין, מוצצין, ואמרנו שהכותרת כל צורכי מילה באה לרבות שגם כבר סיימנו את הברית ורק אחרי זה ראינו שנשארו ציצין שמעכבין, חוזרים אליהם אפילו שזה שבת, אבל אם זה ציצין שלא מעכבין אליהם לא חוזרים. אז זה ראינו שני דיונים. אחד, מי הוא התנא שומר שלציצין שלא מעכבין לא חוזרים? רבה שימר שזה רבי יוסי מהלבנה, שאם יש עדים שלא צריך אותם, זה לא מחללים שבת בשביל להגיע. אותו דבר כאן, הציצין שלא צריכים לחתוך אותם, לא מחללים עליהם שבת. את זה דחינו, כי הרי כבר מחללים שבת בשביל הברית, אז אולי גם מחללים בשביל הציצין. שתי הצעות הבאות היו לגבי זה שכשמפסיקים פעולה, אז כשמחדשים אותה, זה נחשב כפעולה חדשה. רבה בברכן ראה את זה ברבי ישמעאל בן רבי יוחנן לברוקה, לגבי זה שאם מפשיטים את קורבן הפסח בשבת, אז לדעתו, אחרי שהגענו לחזה והוצאנו את החלבים, לא ממשיכים להפשיט, כי זה בעצם כבר פעולה חדשה. אז אותו דבר לגבי הציצין. את זה דחינו כי שם אין עניין להמשיך, אצלנו יש, כי זה הידור מצווה, אז אולי כן. לכן הסבר הבא זה של נהרדאי, שבהחלפת לחם בפנים רבנן דורשים שתוך כדי שמורידים את הישן כבר ישימו את החדש, שלא יהיה רגע בלי לחם, כי אם יפסיקו זה נחשב כפעולה חדשה, ואותו דבר לגבי ציצין. זה היה דיון אחד לגבי ציצין. דיון נוסף זה ברייתא שאומרת שאם הוא לא ליקט את הציצין הוא חייב כרת, וראינו שני הסברים למה מדובר. הסבר אחד זה בברית של אדם מבוגר, ואם הוא לא ליקט הוא חייב כרת, כי הוא בעצם לא עשה ברית, כי זה ציצין המעכבין. הסבר שני זה בתינוק שמלו אותו רגע לפני סוף שבת, והמוהל לא הספיק להוריד את הציצין המעכבין, ויוצא שהברית לא הייתה טובה והסתם את החבורה בשבת, והוא חייב כרת לא על ביטול הברית, אלא על חילול שבת. כל טוב.